המדרגה של הצדיק מתבטלת לעומת הכלל. אתה לא יכול לבוא בשם עצמך, אתה צריך לבוא בשם כלל ישראל. הצדיקים התרגלו במהלך הגלות להיות המרכז של העשייה. הכל פונה אל הצדיק. ברגע שמגיעים לארץ ישראל, הצדיק בטל. לא שהוא מפסיק להיות צדיק, אבל כל ערכו זה מצד שהוא מייצג את האומה. הוא צריך לעבור ממדרגת פרט למדרגת כלל. והמעבר הזה קשה. וזאת הסיבה שיש פיתוי לצדיקים להתנגד לציונות. בגלל שינוי המעמד, לא הקנאה, כן? הזוהר אומר שהמרגלים לא רצו שיעבירו אותם להיות ראשי שבטים. מה, בגלל הכבוד האישי אתה בעצם מכשיל את כל האומה? אלא הכוונה שהמרגלים, שהיו אנשים גדולים בתורה, הרגישו שהסגנון של הצדקות שלהם לא מתאים לארץ ישראל. כן, כן, נבדתי בשם הזוהר, ואני רוצה להסביר את הזוהר. כן, כלומר, הם הרגישו שסגנון ההנהגה שלהם לא מתאים לארץ ישראל. הם ידעו שצריך להחליף אותם. הם ידעו. אז מה הבעיה שלך שיחליפו אותך, אם אתה לא מתאים? אבל הם ראו מי המועמדים להחליף אותם. הם ראו זה בחורים צעירים, לא במדרגה שלנו. מה, הם ינהיגו? לא נתנו אמון בנועם. אז אמרו, עדיף שעם ישראל יישאר עוד 40 שנה בגלות, ולא רק שאלה לא ינהיגו. וזה בשם שלמה, הניסיון הגדול, האתגר הגדול של הדור היוצא מגלות אל גאולה, האתגר הוא להכיר בזה שהעולם השתנה, שאתה עובר מקדושת הפרט לקדושת הכלל. והדבר הזה דורש הרבה מאוד בירור. הייתי אומר ככה, זה כבר 70 שנה שהשם גאל את ישראל. שאת השאלה, מה עשינו ב-70 שנה האלה? במשך ה-70 שנה, אז יש כאלה שאומרים, טוב, מה אתה רוצה? המדינה היא מדינה חילונית, אין ברירה, זה בסיס חומרי, היה צריך להקים מדינה, בעזרת השם יתברך, כולם יחזרו להיות דתיים, ואז למדינה יהיה ערך. עד כדי כך, הדברים האלה חזקים, השיח הזה נשמע, ששמעתי תלמיד חכם אומר בפני ציבור חשוב, אמר, צריך, רבותיי, לדעת מה השורש ומה הענף. השורש, התורה שקיבלנו בסיני, הענף, ארץ ישראל. דברים האלה אין הדעת סובלתם, ואני לא רוצה להגיד שם כפירה. אבל אני פשוט כדי לדעת מה התורה חושבת על איזשהו נושא, כך קיבלתי מרבותיי, למדתי שכדי לדעת מהי דעת התורה, צריך לקרוא התורה. אני יודע שזה קצת מהפכני, אבל אין ברירה. מה התורה אומרת? התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא קרת ברית עם עם ישראל. הברית השנייה שהקדוש ברוך הוא קרת עם עם ישראל זה התורה. שנאמר, אם שמוע תשמעו, ועתיים שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי. זה הברית השנייה. אבל מה הייתה הברית הראשונה? על ארץ ישראל. והברית על ארץ ישראל נכרתה עם האבות. בשבעה מקומות בספר בראשית, הקדוש ברוך הוא כורת ברית עם אברהם, יצחק ויעקב, והתוכן של הברית זה אתן לזרעך, אתן את הארץ. מה עם הנחת תפילין, חמץ בפסח? כל זה לא מוזכר. לא על זה נכרתה הברית. אמנם נכרתה הברית השנייה, התורה. אז מה השורש ומה הענף? השורש זה ארץ ישראל. הענף, התורה. הקדוש ברוך הוא קראת ברית קודם כל על הארץ. וכך הלאה, טוב. אז מה עשינו ב-70 שנה האחרונות? מימשנו את הברית הראשונה. ועצם הקיום של המדינה הוא קיומה של הברית. אם לא מכירים בזה, מוכנים רק למדינה שהיא דתית כדי להיות בעלת ערך, אנחנו כופרים בבריתו של הקדוש ברוך הוא. זה דבר שצריך לדעת, זה מיסודות התורה, יסודות האמונה היהודית. אז כדאי לא לשכוח את זה, וזה כנראה הסיבה שרבותינו המאמינים קבעו את יום העצמאות כיום קדוש. עכשיו, כאן מה שהייתי רוצה ללמוד איתכם זה מהי מדרגת הקדושה של יום העצמאות. יש הרבה ימים קדושים בלוח העברי, שבת, ימים טובים, ימים נוראים, ימים דרבנן, חנוכה ופורים, ואפילו חגי מנהג כט"ו בשבט, הילולת דרשב"י, צומות. יש הרבה הרבה, יש הרבה ימים, הלוח שלנו גדוש בימים בעלי אופי מיוחד. ונשאלת השאלה, מה המדרגה של יום העצמאות? זאת השאלה. אז בואו נראה בעצם מה כתוב בפרשת אמור על המועדים. ששת ימים תעשה מלאכה ויום השביעי שבת. ראשון למקרא קודש. זה ככה פותחת פרשת אמור את סדרת המועדים, שבת. עולה השאלה, מה הדבר שהשבת בא להזכיר? הרי ברור שימים מיוחדים אינם מגיעים ללא מאורע שמצדיק אותם. מה המאורע שאנחנו חוגגים בשבת? בריאת העולם. מי עזר לקדוש ברוך הוא לברוא את העולם? אף אחד לא עזר. נכון, זו התשובה הנכונה. רוקה שמיים מאיתי, אל תקרא מאיתי, אלא מאיתי. אין אף אחד. אף אחד לא עזר לקדוש ברוך הוא. מה עושים בשבת? שום דבר. בשבת לא עושים כלום. זאת אומרת, הדין דאורייתא, אני מקווה, ההגדרה של השבת היא הגדרה דרך השלילה. לא חייבים לישון. אדם יכול להישאר ער כל השבת, לא חייב שבת. כן? אבל אם הוא, אני יודע, הדליק גפרור אחד, חילל את השבת. זאת אומרת שהשבת זה זמן שבו האדם נדרש לחדול מלהיות אדם. אדם זה אדם שעושה מלאכה. וכאן אומרים לך, תשמע, עכשיו לא תעשה כלום. למה שאני לא אעשה כלום? כי זה יום שבו הקדוש ברוך הוא עובד לבדו. אתה רוצה לקלוט את קדושת השבת? אז אתה צריך לתת לקדוש ברוך הוא את הזירה. אל תעשה כלום, זה הקדושה של השבת. אחר כך יש לנו ימים טובים. מה המאורעות שימים טובים באים לציין? יציאת מצרים. כל החלום כולם זכר ליציאת מצרים. מי עשה את יציאת מצרים? הקדוש ברוך הוא ועוד מישהו. הרגליים של בני ישראל. הרגליים עשו את זה. כלומר, תארו לעצמכם שהייתה מכת בכורות, פרעה אומר תצאו, וישראל אומרים לא יוצאים. אין פסח, אין שבועות, אין ראש השנה יום הכיפור עם סוכות. כלומר, הייתה איזושהי שותפות מינימלית, הלכנו. וכן, אפשר לומר, ימים טובים, 95% נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא, אבל 5% זה אנחנו. לכן, 95% מן המלאכות אסורות ביום טוב, 5% מותר. אשר יעשה לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. זאת אומרת שאני שותף ביצירת הקדושה. שלא לדבר על התאריך, שבת, לא אני קובע, כל 7 ימים, פונקט, יש שבת. ימים טובים תלוי בבית דין. יעברו את השנה, יעברו את החודש, לא יעברו. אז יש, לכן מתקדש ישראל והזמנים, ישראל מקדשים את הזמנים. במילים אחרות, קדושת ימים טובים, היא בעצמה קדושת שבת. אבל קדושת שבת ידידותית. אפשר לבשל. אתה רוצה חביתה, אתה יכול לעשות. משהו, אם כן, הקדושה מתחילה לרדת לתוך עולמו של האדם. ולכן גם, היום טוב הראשון, נקרא גם בשם שבת, וספרתם לכם, עם ההוראה, שבת. שבת, אומרים מהפרושים, יום טוב. למה? כי זה באמת קדושת השבת שהתאחדה עם בני ישראל ומתעצמה. אבל יש פה שאלה. בסוף פרשת המואזין, אחרי שהתורה מגוללת לפנינו את שבת, פסח, שבועות, ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות, מוסיפה משפט לא מובן בכלל. וידבר משה את מועדי השם לבני ישראל. זה הפסוק לכאורה המיותר ביותר בתורה. הרי כתוב לפני כן, וידבר השם אל משה לאמור, זה לאמור. תאמר לאחרים, ברור שאם השם אמר למשה לומר, ברור שמשה אמר. לא מצאנו בשאר המצוות שאחרי שהתורה מספרת שמשה, שהשם ציווה את משה להגיד לבני ישראל שמסובר, ואז משה הלך והוא אמר לבני ישראל. זה טריוויאלי, זה מובן מאליו. אז מה זה וידבר משה את מועדי השם בני ישראל? יש הדרשה של חז"ל, אבל זה דרשה.
ללחוץ רגל ברגל.
ללחוץ רגל ברגל. בסדר, נצטרך לדרוש, כן? דורשים, שואלים, דורשים וזה, הלכות. אבל זה לא הפשט של המקרא, מה פשוטו של מקרא? פשוטו של מקרא, וידבר משה את מועדי השם. כלומר, משה לימד כיצד עושים עוד מועדים אל בני ישראל. הוא לימד את בני ישראל שהרעיון הזה שיש מועדים שישראל מקדשים, יש לזה עוד המשך, אפשר להמשיך עוד. אשר תקראו אותם, זה נאמר הימים טובים. אבל מלבד הימים הטובים, אתם יכולים להוסיף עוד ימים טובים. וידבר משה את מועדי השם. זה השאלה, במה היא עסקינה? וידבר משה את מועדי השם את בני ישראל, ולבד בני ישראל כיצד עושים את מועדים. ומיד אחרי שבעצם המועד האחרון שסופר הוא סוכות, מיד פסוק, הנה יש לי פה אפילו ספר ויקרא, פסוק לא מובן בעליל. וידבר השם אל משה לאמור, צו את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זר, כתית למאור, להעלות נר תמיד. מדוע הפסוק הזה לא מובן? כי הפסוק הזה כבר נאמר בפרשת תצווה. כן? מחוץ לפרוך את העדות, בו אל מועד, יערוך אותו אהרון, מערב עד בוקר, על המנורה הטהורה. כל הדברים האלה היו ידועים כבר מקודם. כלומר, מה הצורך של התורה בדיוק אחרי פרשת המועדים לדבר איתי על המנורה? אלא זה בדיוק המימוש של וידבר משה את מועדי השם. יש עוד מועד שעתיד להיות ומקורו במנורה שבמקדש. נו, מה הוא? חנוכה, ברור. כלומר, חנוכה. מה? יוצא שחנוכה מהתורה במובן הזה. כלומר, הראשית של המועד העתיד להיות הוא מתוך מעשה הנעשה במקדש. בעצם המקדש זה, אפשר לומר, מחסניות של מועדים לעתיד. אז הדבר הראשון שעתיד לצאת מן המחסנית, אומר הכתוב, זה חנוכה. אחר כך, פסוק ל', ולקחת סולת ואפית אותה 12 חלות. ושני עשרונים יחלה האחד, ושמת אותם שתיים מערכות שיש המערכת, מערכת על השולחן הטהור לפני השם. זאת אומרת, יש כאן מצוות לחם הפנים. זה רומז, אם כן, לעוד חג שעתיד להיות, שעניינו סעודה. למה 12? כי הוא יהיה בחודש 12. זה פורים. וזה קשור לסולת. יש אגב מנהג אצל יהודי צפון אפריקה שהעוגיות של פורים נעשות מסולת. זה לא במקרה. כן? כי זה, מה?
יש פסוק ביום שמחתכם מועדכם. כלומר שיש עוד
שמחתכם ומועדכם. נכון, נכון, בדיוק, בדיוק. אז כאן, אבל התורה נתנה לנו כאן איזשהו סדר, מה עתיד להיות. מה שעתיד להיות, יש מועד שעתיד לשאת מן המנורה, אנחנו יודעים,
חנוכה.
אבל בלוח השנה לא. בלוח השנה אחרי סוכות יש לך חנוכה. זה אחרי חנוכה. כן, אבל בלוח השנה, אתה צודק, אבל בלוח השנה אני צודק. זאת אומרת, בלוח השנה יש קודם כל חנוכה, וזה נובע מן המנורה. ועוד מועד שבאחרי חנוכה, שנובע מהסולת 12 לחם, וזה כנגד הפורים. מה בא אחר כך? צריך לעבוד עוד מועד. ויצא בן אישה ישראלית. אהה, המקלל. פרשת המקלל, תגידו, אבל מקלל, זה לא במקדש. זה כן. בגלל שהמקלל חודר אל תוך המקדש. אל שם השם. ולכן כשהרגו אותו נאמר, ושמחו כל השומעים את ידיהם על ראשו. לסמוך ידיים על ראש של מישהו זה רק בקורבן מזה. אם כן, יש כאן רמז למועד שלישי שעתיד להיות. והוא קשור לבן הישראל. בואו ננסה לנתח את הפרשה של המקלל ואנחנו נראה דבר מאוד מעניין. המקלל הזה הוא אדם שיש לו קושי בדיבור. לקלל זה סימן שאתה לא יודע לדבר. אתה מדבר לא יפה. מקלל. והאיש גם הוא לא יודע מה הוא מצרי או עברי, לא ברור, והוא בן איש מצרי אבל הוא בן הישראלית, אז זה אדם שלא מוצא את מקומו, בגלל זה הוא מקלל. כן, חזל אומרים, למה הוא קילל? הוא רצה לשים את אוהלו בשבט דן, אמרו לו לא, אבא שלך מצרי. אז הוא מצא את עצמו ולא מקום, אז הוא קילל. איפה מצאנו עוד מישהו שלא ברור אם הוא מצרי או עברי ויש לו בעיה בדיבור? משה. אז משה הוא גם כן אדם שעל הגבול בין שתי תרבויות ויש לו קושי בביטוי. ברור למה קשה לו לדבר? כי הוא לא יודע באיזה שפה לדבר. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא שלח את משה לגאול את ישראל? למה לא לקח את אהרון, מישהו ככה שגדל יידישקייט בתוך הבית? אחת הסיבות העמוקות זה בגלל שגאולת ישראל זה גם גאולת מצרים. צריך שמצרים תתרום את הגואל. תארו לעצמכם אדם שכדי לגאול את היהודים מאירופה גדל על הגבול בין שתי תרבויות, וכשהוא רואה איש מצרי מכה את דרייפוס אז הוא מחליט לגאול את ישראל. ולכן כשראו בני ישראל את המקלל הביאו אותו אל משה. אמרו לו, תשמע, אולי האיש הזה זה המשיח. יותר מזה, מי זה האיש המצרי הזה שהיה אביו של המקלל? חז"ל אומרים, זה המצרי שמשה היכה. אז זה חוזר. אתה היכית את המצרי כשהתלבטת בין ישראל למצרים, הכרעת לטובת ישראל נגד המצרי. עכשיו מביאים לך עוד אחד שמתלבט. תחליט, האם הוא הגואל? אתה מבין כן שהגאולה באה דרך אנשים שהדיבור שלהם דיבור מחוצף. בראי כבוד משיחה, חוצפה, יזכה. כלומר, יש גאולה שבאה דרך החוצפה. אז שואלים את משה, תגיד, האיש הזה, זה הגואל? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לא, זאת לא הזמן, צריך לסקול אותו. אבל זה רומז למועד שלישי. עכשיו בואו ננסה לראות מה קורה, כן, כן, זה המועד של הגאולה שבאה לידי החוצפה של בני ישראל. צריך מישהו שיש לו יכולת מחוצפת להקים את המדינה. נגד דעת העולם, נגד דעת הרבנים, נגד דעת היישוב העברי, נגד כולם. לא חס וחלילה, זה מה שקרה. זה מה שקרה, קמה המדינה. נו, אז היא קמה, אז מה אתה מחלילה? בוודאי שהיה חצוב. היה חצוב נגד כולם, גם אפיקורוס, אבל זה לא משנה. עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד להם לישראל דוד אחר. אבל זה אחר. אחר, זה חזם, זה לא כזה פשוט. כן? זאת אומרת שיש עוד דוד, והוא אחר. עכשיו, יש עכשיו לדון, כן, איך המועדים האלה, אם אפשר בבקשה להגיד שמה לטלפון שאני לא נמצא. טוב,
הביאו.
תודה. הביאו. עכשיו, השאלה היא כזאת.
מבקשים להגדיר את הווליום.
מה
שאתה רוצה?
זה
המשיח. ובכן, נשאלת השאלה, איך הקדושה מופיעה במועדים האלה? אז בואו נראה דבר אחד מעניין. חג הפורים. חג הפורים, מי עשה אותו? הקדוש ברוך הוא לא נמצא במגילה. מרדכי ואסתר הם עובדים, אבל כולנו מבינים שהקדוש ברוך הוא נמצא מאחורי התמונה. זאת אומרת, באופן גלוי, 95% מן החג נעשה על ידי בני אדם, 5% זה תוספת אלוהית מאחורי הקלעים. כמה מלאכות אסורות בפורים? 5%. יש רק שתי מלאכות שנהגו ישראל להימנע מהן בפורים, וזה נטיעת עצים ובניית בתים. בואו בשולחן ערוך. ולמה דווקא שני אלה? ושני אלה זה מה שצריך לעשות בארץ ישראל, וזה החג של גלות. אז זה כאילו בגוחה בחג של גלות לעשות מעשים יישוביים, נטיעת עצים, בניית בתים. ובנו בתים ונטעו כרמים, זה נאמר על ארץ ישראל. לכן 95% מותר בפורים, 5% אסור. במילים אחרות, הקדושה של יום טוב חודרת יותר ויותר לתוך האדם. מאוחר יותר מפורים היה חג החנוכה. מי עשה את חנוכה?
החשמונאים.
נלחמו. אז יוצא לפי זה שהם עשו את הכל. אבל היה עוד משהו חוץ מהניצחון. נספח השמן. וזה כמות קטנה. אבל מזה נשאר הדין שנשים שלא עושות מלחמה הן שובתות חצי שעה בזמן שהנורות דולקים. זאת אומרת, זאת הנקודה היחידה בחג החנוכה שלא הייתה בידי אדם. הנס של פך השם. זאת אומרת שמשבת, דרך יום טוב, דרך פורים, דרך חנוכה, הקדושה הולכת ומתאחדת עם הטבע. מי עשה את עצמאות המדינה? החיילים. האם היה נס נגד הטבע? האם ביטול חוק פיזיקלי כלשהו היה?
לא.
לכן, ביום העצמאות מותרות כל המלאכות. כי הקדושה הגיעה לעצמאות. יוצא לפי זה שיום העצמאות הוא ההצלחה של התוכנית של הקדוש ברוך הוא לשתף את האדם במעשה בראשית. במילים אחרות, יום העצמאות הוא היום הקדוש בשנה. מה שהיה נוכח. עכשיו אני רוצה להסביר על זה משהו. אם זה נכון, אז מה המבחן שלנו ביום העצמאות? המבחן הוא ההכרה. ההכרה שזה מעשה השם. הרי כידוע, אם אדם רואה, נגיד, אם המצרים רודפים אחריך ויש מימין ומשמאל נחשים ועקרבים במדבר ומקדימה ים סוער ואתה במצוקה נוראה ומשה מרים את מטהו והים נפתח, נו, מי לא יודע הקדוש ברוך הוא על זה? הפה שלך מלא בתודות. זה פשיטה. איך אפשר לא להודות על דבר כזה? אז כך זה שבני ישראל הודו לקדוש ברוך הוא בקריאת ים סוף, אמרו את השירה, זה לא ביג דיל. מקסימום זה היה ביג דיל, ביג דיל ויעבור. אבל זה לא משהו גדול. אבל מתי המבחן הוא המבחן האמיתי? כאשר הכל נראה שהכל דרך הטבע, שזה לא מיוחס לשם. וכאן המבחן של האמונה. יש ביום העצמאות מי שמאמין יש מי שכופר. בכפירה יש שתי גרסאות, יש גרסה חילונית ויש גרסה דתית. הגרסה החילונית אומרת כך: חבר, אל תעלה בדעתך שהאל הוא זה שהקים את המדינה, הלא זה הפלמח. עד כאן הכפירה החילונית. עכשיו הכפירה הדתית: נו באמת, אתה חושב זה קדוש ברוך הוא עשה את המדינה הזו? הייתי צריך, זה הפלמח. זה אותו אדם, זה כפירה, זה כפירה. כי הרי כלל גדול הוא שהקדוש ברוך הוא משגיח על הכל, אבל יש כאלה שמוסיפים בסוגריים: חוץ מהי ביר תשח. הי ביר תשח, הכל בהשגבה, חוץ מהי ביר תשח. זה לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עשה. המבחן האמיתי הוא דווקא המבחן של ההודעה. זה המבחן. אני רוצה פה להוסיף מה התפקיד של המשיח. התפקיד של המשיח המפורסם זה לתקן כל מה שמקולקל. יש הרבה דבר מקולקלים, המשרד לגלו, זה קלקול, אין מפקדה, זה קלקול. אז המשיח אומרים לו, תשמע, יש לך עבודה, תתקן. שאלה, מתי התחילו הבעיות? הבעיות התחילו לפני הרבה הרבה זמן. האדם הראשון. איך זה התחיל? זה התחיל עם החטא. עולה השאלה, מה היה חטאו השני של האדם הראשון?
הוא לא הכיר בחטא.
כפר בטובה, לא, לא שלא הכיר בחטא. כפר בטובה, האישה אשר נתתה עימנו. מה יותר חמור אצל אדם? חטאו הראשון או השני?
השני.
יוצא שכל הקלקולים שאנחנו מכירים בהיסטוריה עד היום הזה נובעים מנקודה אחת, מכפיות טובה. מה התיקון?
הכרת
הטוב. יוצא לפי זה שאמירת ההלל ביום העצמאות היא לא סתם מילוי של חובה דתית סעיף בשולחן ערוך, זה משהו הרבה יותר עמוק, זה תיקון חטא אדם הראשון. ומי שלא רוצה אז הוא ממשיך את האדם הראשון. עכשיו אני רוצה להבין קצת יותר. אמרנו שהחטא היותר חמור זה החטא השני, אבל למה דווקא החטא הזה יכול לעשות עבירה אחרת? אני יודע, יש הרבה עבירות שאפשר לעשות. למה דווקא העבירה של כפיות טובה היא זו שהאדם הראשון נכשל בה? פשוט מאוד. מה הדבר היחיד שהאדם יכול לעשות ושהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות במקומו?
להודות.
זה הדבר היחיד. הרי הקדוש ברוך הוא יכול לתת לי הכל. למשל אם אני רעב, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות אותי שבע גם בלי שאני אוכל. מה זה בעיה בשביל הקדוש ברוך הוא? כל דבר הוא יכול לעשות, הכל יכול. אז אם אני רעב הוא יכול לעשות אותי שבע. דבר אחד הוא לא יכול לעשות במקומי, זה לומר תודה. יוצא לפי זה שההודעה זה הסממן המובהק של הנברא, לא של הבורא. וכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה לברוא, אז הוא רוצה שיהיה מי שיאמר לו תודה. זה בעצם התכלית של הבריאה.
לא רוצה, אנחנו חייבים.
חייבים.
לא רוצה, אנחנו צריכים לרצות.
אנחנו צריכים לרצות, נכון? זאת אומרת שאמירת ההלל ביום העצמאות היא בעצם מהווה את ההצלחה של תוכנית הבריאה כולה.
אבל בשמחה.
בוודאי, זאת השאלה אם עושים בשמחה או לא. אני שמעתי אנשים אומרים, צריך להגיד הלל אבל לא להגיד, לא להפריז על הלל. אתה לא צריך להודות יותר מדי לקדוש ברוך הוא. קצת.
חזקיהו,
נכון, נכון, חזקיהו כתוב במסכת פסחים שהוא אמר הלל, במסכת סנהדרין כתוב שהוא לא אמר שירה, אבל זה יכול להיות שירה הלל זה אותו דבר, אלא זה השאלה אם הוא שמח או לא שמח.
צריך להעלם
ולהיעלם. עכשיו יש, יכולה להיות, נגיד, אמירה, שמע, אז כל הדברים האלה זה דברים גדולים, הרי יש לנו כלל בעדי כבשי רחמנה למה לך, איך אתה יכול לדעת שזה גאולה, לא גאולה? היה ראש ישיבה חשוב ששאלו אותו, מה כבוד הרב אומר על המושג התחלת זה גאולה? אז הוא אמר, זה לא במרכז ההכרה שלי. עכשיו, זה חמור מאוד אמירה, כי מה זה אומר? כשאני אומר, השאלה אם אנחנו בגאולה או לא, היא לא במרכז ההכרה. זה בא לומר במילים אחרות, מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא לא מעניין אותי, אני רוצה לתרץ את הרמב״ם. כן, כאילו שכל העניין של הבריאה כולה מתרכז בצלחת, האם זה בדיני איסור ויתר, האם זה מותר או האם זה אסור. איך ההיסטוריה מתנהלת אין לנו יכולת לדעת. כלומר, במילים אחרות הקדוש ברוך הוא בזבז את הדיו שלו כשהוא כתב את התנ"ך. כן? התנ"ך ספר לא שימושי כלל וכלל, כיוון שהתנ"ך הרי בא ללמד אותך מה סוד ההיסטוריה, איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אתה אומר, אני לא יודע. אז בעצם הפכת את הספר הזה ללא רלוונטי. אסור לשמוע מוזיקה בספירת העולם. עכשיו אני רוצה קצת בדיוק. יש במסכת ברכות דיון שמוכר בין רבי אלעזר בן עזריה ובן זומא מצד אחד לבין החכמים מצד שני, והשאלה הידועה האם בעצם המחלוקת ביניהם מתחלקת לשני חלקים. המחלוקת מתחלקת לשתי מחלוקות. המחלוקת הראשונה היא האם מזכירים יציאת מצרים בלילות או לא, והיא תלויה במחלוקת תוספת האם מזכירים יציאת מצרים בימות המשיח. זה הוויכוח שם. הגמרא אומרת שהמילה כל, כן, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, אז כל, אז זה לרבות, השאלה אם זה בא לרבות את הלילות או לרבות את ימות המשיח. ואז יוצא שיש מחלוקת, לפי בן זומא לא מזכירים את יציאת מצרים בכלל ימות המשיח, גם לא בשחרית, ואילו לפי חכמים מזכירים גם בשחרית, מזכירים בשחרית גם ימות המשיח, אבל לא בערבית. זה המחלוקת. ושם במובן ברייתא בסוגיה אמר להם בן זומא לחכמים, וכי מזכירים יציאת מצרים ימות המשיח? כלומר, מה ההיגיון להזכיר את יציאת מצרים ימות המשיח? זה לא יכול להיות. והלא כבר נאמר. ואז הוא מביא פסוק מירמיהו, שמופיע פעמיים בירמיהו, לפי יציאת מצרים תשתכח, שנאמר, הנה ימים באים ביום השם, ולא יאמרו עוד, חי השם, אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. כלומר, לא יזכירו יותר, כשאדם יישבע, הוא לא יישבע בהשם שהוציא את ישראל ממצרים, כי אם חי השם, אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר ידחתים שם. אז יש שם הוויכוח איך להבין את הפסוק הזה, וצומא מבין את הפסוק הזה כפשוטו ממש, שלא יזכירו בכלל את יציאת מצרים, וחכמים אומרים לא. בכל מקרה, יהיה שעבוד מלכויות עיקר, דיינו העצמאות המדינית תהיה עיקר, ויציאת מצרים תפל לו. כלומר, אין מי שחולק על כך שהקמת המדינה זה יותר גדול מנסיעת מצרים. כל הוויכוח, עד כמה זה יותר גדול? לפי בן זומא, זה כל כך גדול שזה הופך את הזכור יציאת מצרים למבוכה. ואילו לפי חכמים, זה רק יותר גדול, אבל לא מבטל לגמרי את יציאת מצרים. אבל לכל הדעות, מה שקורה בימינו יותר גדול מיציאת מצרים. ונשאלת השאלה, מדוע? והתשובה היא בגלל ארבעה דברים. יש ארבעה דברים שגורמים שהקמת המדינה יותר גדולה מיציאת מצרים. האחד, שיציאת מצרים הייתה מארץ אחת, ובימינו יצאנו מ-150 ארצות. יציאת מצרים הייתה אחרי 200 שנה, וכאן יצאנו אחרי 2,000 שנה. יציאת מצרים הייתה בנס, ויציאתנו היום דרך הטבע. יציאת מצרים הייתה גלות אחריה, והמדינה שלנו לא תהיה גלות אחריה. לא, לא בזאת השם, זה מפתיע, לא יכול לעבור על זה. זאת אומרת, מילים אחרות, זאת אומרת שמארבעה בחינות, והבחינה הרביעית היא מאוד משמעותית, היא אינסופית, מבחינות רבות, הקמת מדינת ישראל היא מאורע ענק, פי כמה וכמה לאין ערוך מיציאת מצרים. יש את השאלה, אז אם זה ככה, אז למה לא כולם מרגישים את זה? התשובה, ביציאת מצרים גם כן לא הרגישו את זה. הרי באבות דרבי נתן יש בפרק 30 באבות דרבי נתן יש תיאור מאוד מעניין של השיחה בין משה לבין ישראל על שפת ים סוף. לא כשפרעה רודף, אלא כשמשה כבר פתח את הים. משה הרים את מטהו, פתח את הים. אמר להם משה לישראל, קומו, עברו. אתם מבינים, פרעה מאחורה, כן? ואמרו לו, לא נער. למה? זה בוץ. יש בוץ. בוץ. אי אפשר לעבור. למה? ואז משה התפלל שהים יתייבש והבוץ יתייבש. אמר להם משה לישראל, קומו, עברו. אמרו לו, לא, לא נעבור. זה לא ישר. זה אומנם יבש, אבל יש גם שושיות. ואז משה התפלל, והשם גישר את רצפת הים, קרקעית הים. אמר להם משה לישראל, קומו, עברו. אמרו, לא נעבור. למה? כי זה מחליק, אנחנו רוצים זה פירורים פירורים. משה התפלל, והשם הפך את הים לפירורים שנראה פורר את הים. אמר להם משה לישראל, קומו, עברו. אמרו לו, לא נעבור וכו'. יש, אני ספרתי, 15 דרישות של בני ישראל לפני שהם עוברים, כולל שיהיה גג ושיהיו פירות ומשקאות לילדים. זאת אומרת, אפשר להיות דרישות נוספות, שזה יהיה על פי דת, על פי תורה, עוד כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, שאדם שנמצא בתור מאורע גדול, איננו רואה את גודל המאורע. אין בעל הנס מתואר בניסו, ויש לזה איזושהי סיבה. כי אם היינו מבינים את גודל המאורעות שאנחנו חיים בדורנו, אי אפשר היה לקנות שקית חלב במכולת בבוקר. היינו משתגעים. אבל הדורות הבאים עתידים לומר עלינו, אבותינו היו ענקים, הם חיו בזמן יציאת אירופה. אז זה בעצם המשמעות של המאורעות שאנחנו חיים היום, שהם הרבה הרבה יותר גדולים מהמאורעות של יציאת מצרים. ואז מי כן רואה את זה? מי שרואה את זה זה הגויים. כן? כשנשיא ארצות הברית אומר, מה שאתם עושים זה גדול, אתם העם החשוב, אתם אור לגויים. הישראלים אומרים, וואי, איך הוא סיבר אותנו? חסר אחר. מנסים להסביר לו, עוד פעם הוא אומר. ועוד פעם מסבירים לו, עוד פעם הוא אומר. עד שבסוף זה הופך להיות הנורמה. ואז יש כלל, היהודים תמיד פותחים רדיו בבוקר כדי לדעת מה הגויים אומרים. ואז נאמר, אז יאמרו בגויים, בלי לשם לעשות עם אלה. מה אמרו הגויים היום? אמרו, הגדיל השם לעשות את זה. אם ככה, הגדיל השם לעשות עמנו, היינו שמחים. בסוף, עם ישראל מוכן לקבל את זה, ואז בסוף קורה עוד משהו. שגם הדתיים מסכימים לזה, ובסוף אפילו הרבנים מסכימים לזה. חג שמח.